ברוכות הבאות למוזיאון תל אביב. ערב נשים, הדרת גברים. יש פה כמה בודדים שהורשו להיכנס. הערבים האלה מאוד מאוד חשובים לנו, לי בפרט. מי שלא מכירה לי, קוראים נורית איילון הירש. אני עורכת דין במקצועי, התמחיתי בזכויות נשים. השירה שכתוב מאחורה זה אתר הנשים הראשון בארץ ובעולם, שהוקם ולשמחתי ברוח שערה מדהימה, נכנסה לשם הרבנית ימימה מזרחי, שנמצאת איתנו כבר 17-18 שנים, מי סופר. המיוחד באתר נשים הזה, ואני באמת באה ומספרת את זה ופונה אליכם, כי זה עניין. המיוחד באתר נשים הזה זה קודם כל שאנחנו לא בפוליטיקה, אין שום גוף פוליטי שמממן אותנו, אין פרסומות, אין מסחריות, אין כלום, יש שם רק לב והרבה אהבה, הרבה העצמה נשית. חילקנו לכם פליירים בכניסה, לספר לכם שכל יום שני, מרכז השירה, חוץ מאתר נשים, זה בעצם מרכז של קירוב לבבות בתל אביב של 22 שנה. אנחנו נמצאים בנווה צדק, ברחבה של סוזן דלל, שיפצנו שם בית כנסת עתיק ויפה. יש לנו שם כולל של בחורים חילונים שלומדים עם אברכים בימי ראשון ורביעי, שיעורי שיטת ימימה, הכשרות להתמודדויות עם משברי חיים והתמכרויות, 12 צעדים וחסידות. עוברים דרכנו אלפי אנשים בחודש, ובכלל ב-22 שנה האחרונים זכינו ללוות הרבה אנשים בתהליכים פנימיים של התחברות לעצמם והעצמה. אנחנו מזמינות אתכן להיכנס לאתר, לראות שיעורים. יש אפשרות לרכוש שיעורים לשיעורים של הרבנית ימימה מזרחי, זה מנוי, ואני ממליצה לכן, זאת אומרת, אני גונבת את זה מאלפה רומאו לדעתי, הסלוגן הזה. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי. אז זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, כי חיות אמיתית אי אפשר להגיע אליה בלי שבאמת נותנים משהו לנשמה. ממליצה לכל אחת מכן להתחבר לאיזשהו שיעור שבועי לפחות, שייתן את החיות הזאת. אצלנו כל יום שני יש שיעורים, הרבנית מגיעה במיוחד מירושלים, השיעור הזה מועבר בשידור חי באינטרנט ונמצא אחר כך באתר. כל תשלום או מימון באתר מתחזק בעצם פעילות של קירוב, של אהבה, של העצמה של אדם באשר הוא. ממליצות לכם להצטרף אלינו מי שלא מכירה אותנו. הערב הזה אני רוצה גם להודות באופן מיוחד לדגניה ורותי מהמחלקה לתרבות תורנית. לא פשוט בתל אביב, אבל עוזרים לנו בתל אביב גם לעשות אירועים כאלה לנשים. אני מאמינה בזה, אני מאמינה באחדות הזאת. אנחנו מאמינות גם, איך אמרנו את זה, אנחנו מאמינות בתורה נשית. אני חושבת שהרבנית ימימה המציאה את המושג הזה לפני 20 שנה, תורה נשית, ואתם מוזמנות להצטרף לאלפי תלמידות בארץ ובעולם. אני מברכת פה גם את לאה, שהגיעה מלונדון, לאה ויינגרטן, ברוכה הבאה, תלמידת השירה וחברה טובה מלונדון שהגיעה, מזמינה את כולכן להצטרף לקהל התלמידות, ואני גם רוצה להודות הערב לשולי רנד שהגיעה. ביקשנו שאנחנו רוצות למופע נשים, איזה משהו ליגה כזה, אז תודה לדגניה ותודה לרותי שפרגנו לנו את שולי רנד. הרבנית, אנחנו נתחיל. רק רגע, לגבי הצילום לאתר השירה, אני יכולה לקבל את הנק מייק, רוני? זה בסדר? הכל טוב. מחובר.
תודה לנורית איילון הירש המהממת. ותודה לאשירה, ותודה לרב רוני איילון הירש. ובאמת שאם נורית לא הייתה אומרת שאסור לדבר פוליטיקה, אז הייתי אומרת משהו על הערב הזה. לא. אז לא מרשים לי, אז אני לא אומר שום דבר. אבל אני לומדת הרבה. איך זה חכם להתפרק לפני שמפרקים אותך, יש מה ללמוד מהם לגמרי. אני מסתכלת על הקהל המדהים הזה, על הקהל המגוון הזה, ואני רוצה לבכות. כי אני לא מצליחה להתרגל לזה, אפילו שאני רואה את זה המון, המון, אני לא מתרגלת לזה. נשים עם פאה, ונשים עם מטפחת ובובו, ונשים בטלטלים, ונשים בסתם שיער או בחצי כיסוי ראש, ואני מאוהבת בתופעה הזו, ואני קוראת לזה אמפי שוני. מפני שכל אחת מגיעה עם השוני שלה, שזלדה המשוררת הייתה קוראת לזה השוני המרהיב. אנחנו השבוע, בשבוע פרשת קורח, שבוע מסוכן למחלוקות, אל תריבו, תברחו מהמחלוקות האלה כמו מאש, וחז"ל מלמדים אותנו שקורח חלק על השלום. הייתה לו מחלוקת עם המושג שלום. למה? כי קורח אמר למשה ולאהרון, כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו? כולנו זהים. הוא לא הבין שהמושג שלום זה בין שונים. אתה לא יכול לעשות שלום בין אנשים שהם הכל, גם ימין וגם שמאל. כשיש לך ימין מוגדר, שמאל מוגדר, אפשר לתת ידיים, חילונים ודתיים, ימנים ושמאלנים, אפשר. כשיש ימין מוגדר ושמאל מוגדר, אפשר למחוא כפיים, אפשר לחבק. כשהכל מעורבב, כשאתה מדבר על כל העדה כולם, ומדוע תתנשאו, זה לא נכון. אין דבר כזה, אנשים זהים. אני תמיד אומרת שהדבר הכי יפה בעברית, זה כשאומרים איך הוא שווה. מה זאת אומרת איך היא שווה? לא דומה לאף אחת, זה שווה. זה לא כולם אותו שטנץ, הרי מה זה גזענות? גזענות זה להגיד כולם שווים, כל הדוסים, כל הימנים, כל השמאלנים, כל המזרחיים. זו גזענות. קוראים לזה קור היתוך, כשהמדינה שלנו עוד הייתה מתיחה אנשים וחושבת שאפשר להכניס אותם לאותו בלנד. זה לא ככה. קורח, שלום זה בין שונים. ומה זה אומר? קורח הוא לוי, והוא רוצה להיות כהן כמו אהרון. לאהרון הכהן יש זקן שיורד על פי מידותיו ושיער מדהים, וקורח קרח, מפני שהיו גוזרים את כל השיער ללוויים, וקורח רוצה גם הוא להיות כהן. כי כולם זהים, וזה לא נכון. וחז"ל אומרים, אין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. מה זה כלי? כהן, לוי, ישראל. ולכל אחד יש תפקיד אחר לגמרי. ואיך אומר הזוהר הקדוש לפרשת קורח? קורח היה עשיר כקורח. אבל למה הוא היה הכי עני בעולם? כי הייתה לו מחלוקת עם התפקיד שלו. מחלוקת זה מוחה על חלקו. אני לא רוצה, אני רוצה להיות כהן. למה אני לוי? ובא משה רבנו ואומר לו, רב לך, יש לך כל כך הרבה, התפקיד שלך כל כך מדהים, תפסיקי כבר. איך אומר הזוהר? מי שרוצה מה שלא שלא, רודף אחרי משהו ולא משיג אותו, וגם את מה שהיה לו הוא מאבד. רב לך, יש לך כל כך הרבה. כך את רגילה ללמוד את פרשת קורח. תשמחי במה שיש לך. קומי בבוקר, תגידי מזמור לתודה. הילדים האלה, המדינה, בעלי, החופש הגדול. איזה כיף. וזה לא נכון. כי לקורח יש כאב איום ונורא. ואם לא נבין את הכאב הגדול הזה, לא נוכל לעשות שלום בנפשנו, לא נוכל לעשות שלום זו עם זו אף פעם בחיים. והאמת הנוראה היא, איך אומר את זה משה? גבולות שם הקדוש ברוך הוא בעולמו. אתה לוי, ולוי זה תפקיד מדהים ומתסכל. לוי זה הליווי של הדבר הגדול עצמו. קורח ומשבט קהת. קהת זה לא חד, זה כהה. הוא רוצה להיות העיפרון הכי חד בקלמר, והוא תמיד מלווה מישהו. העלבון הנורא של קורח, חזל מלמדים אותנו, זה שהוא היה נושא כלים, נושא את כלי המקדש, ואסור היה לו להביט בהם מעבר לכיסוי. ולא יראה כבלה את הקודש ומת. זאת אומרת, כשלוקחים את כלי הקודש ובולעים אותם בכיסוי, אתה לא יכול לראות את זה. איזה תסכול, אמא, אמא, להיות הכי קרובה לדבר עצמו, ולא להיות הדבר עצמו. בעידן הרשתות את רוצה למות, כי את רוצה להיות היא והוא והם. ואיך אפשר לחיות בתסכול הזה? קודם כל להכיר בו, כי זה כאב היום ונורא. וכשמשה רבנו אומר לקורח, תפסיק, תגיד תודה, יש לך עיניים, שיניים, רגליים, מכירות את זה? המילים שהבלנית אומרת לך ברשימה, אתה יש לך הכל, זהו, תפסיק להתלונן, רב לך. אומר השם, אל תזלזל בכאב שלו, אל תזלזל. כשאתה תבקש משה רבנו להיכנס לארץ ישראל, ותתחנן, ואתחנן אל השם בעת ההיא, השם יענה לך באותן שתי מילים העליבות שאמרת לקורח, רב לך, משה, רב לך, אל תוסף עוד דבר אליי בדבר הזה. זה מה שעושה שלמה המלך, החכם באדם. המבדק של שלמה המלך, כשהוא מתחיל להיות מלך, והוא רוצה להראות לכולם את חוכמתו, כשמגיעות אליו שתי נשים פרוצות, מהמקום הכי הכי ירוד בחברה, ואחת מספרת ששתיהן ילדו באותו היום, והיא נרדמה על הבן שלה וחנקה אותו, ובלילה היא קמה ושמה את בנה המת בחייקי, ולקחה את בני החי ושמה אותה בחייקה. לא נכון, בנך המת, בני החי, לא נכון, בנך החי. ואז לעיני כל העם שמתקבץ לראשונה לראות את חוכמתו של שלמה, שלמה המלך אומר, גזורו, בואו נגזור את התינוק לשניים. ואז האם הביולוגית צועקת, לא, 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 ואז כולם מזהים שזו האם. יופי, בשביל זה צריך להיות שלמה המלך? בשביל זה צריך להיות הבן אדם הכי חכם? הרי כל יום הילדים שלך רבים ככה על איזה דובי, זה שלי, זה שלי, ואז הוא נגזר לשניים. אז מה? אצלי זה קורה בבית עם גרביים. לא נכון, לא נכון, לא נכון. ואז יש גרב אחת כזאת ואחת כזאת. מה הייתה חוכמת שלמה? שלמה המלך אומר משהו שאני חוויתי בדיוק בשבוע הזה, ואני חווה אותו כל שנה מחדש, בהזכרה של הילד שלי, ממש השבוע, שבוע פרשת קורח, זכר צדיק לברכה. בסוף המשפט, אחרי גזר הדין, אומר שלמה המלך לכל מי שמבית, אני רוצה שתראו, מה זה העולם? אישה אחת תלך הביתה עם תינוק וידיים מלאות, ואישה אחת תישאר בלי כלום, עם רגשי אשמה איומים, כי אין אמא שקורא משהו לילד שלה ולא אומרת, זה אני חנקתי אותו בשנתי, לא הייתי ערנית מספיק. כל העם מסתכל בסוף משפט שלמה, לא על האישה שחוזרת עם התינוק הבית השמחה, על האישה הזאת, הזונה הזאת, מחוץ לקונסנזוס. אני רואה את עצמי שוב ושוב באיזה דז'ה וו כזה, בכל שנה בפרשת קורח, כי הילד שלי קשקש לי בחומש כשלמדתי פרשת קורח, זה היה ממש בשבוע הזה, באותו יום הוא נפטר, אני שומרת את הקשקושים שלו ככה בתוך החומש, כמו הדבר הכי יקר, ואני רואה את עצמי יוצאת מהדסה עין כרם, כמו האישה ההיא במשפט שלמה, פה אישה עם ילד, ופה אישה עם תינוק, ואני ידיי ריקות, עירי רחוקה, ואני גשומת אפאפיים. זה נורא, נורא כואב. מפני שעל פניו העולם יש בו חלוקת משאבים לא הוגנת. איך יכול להיות שזאת נשואה? וזו עדיין לא. לזו יש פרנסה כל כך בקלות, ולזאת לא. גבולות שם הקדוש ברוך הוא בעולמו, אומר משה בקצת אטימות לקורח. אטימות שהקדוש ברוך הוא כועס עליה. אז מה אפשר לעשות ימימה? נוכח חוסר ההוגנות האלוקית כפי שהיא נחזית. כך זה נראה, מה לעשות? ביום השני, יום שני, כמו היום, אנחנו אומרות את פרק התהילים, שיר מזמור לבני קורח. למה ביום שני? כי ביום שני נברא השוני. ביום שני היו מים על כל פני האדמה, והשם אמר, המים האלה ילכו לשם, שם מים, והמים האלה יישארו בתהום. אבל למה? למה? אנחנו אותו דבר בדיוק. למה היא בשמיים? ואני פה, הראש באדמה. המחלוקת הראשונה בעולם נבראה ביום שני, ולכן רק ביום השני לא נאמר כי טוב. כי קורה הדבר הקשה הזה של חלוקת משאבים לא זהה. אל תבוזו לכאבו של קורח. וכשאהרון הכהן אומר, אני רוצה שנעשה מבדק, כל אחד יביא מטה, ענף, והמטה שיפרח סימן שהכהונה שלו. ובאים 12 מטות מ-12 שבטים, והמטה של אהרון פורח, ומשה מביט במטה של קורח ואומר לו, אתה רואה? זה לא שלך, תפסיק כבר עם זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לעגת לכאבו של קורח שמטהו לא פרח, אתה תענש כשתקה במטה שלך את הסלע. ולא תיכנס לארץ. אל תבוזו לצער של מישהו. ימימה, אז מה לעשות? באמת הקדוש ברוך הוא לא חילק לי כמו שהוא חילק לה. אומר משה לקורח, בוקר ויודע השם. אי אפשר להפוך בוקר לערב. מה לעשות? יש אנשים שהם בוקר, יש אנשים שהם ערב, יש אנשים שהם מתהום, ויש אנשים שהם שמיים. איך מבריאים מהתסכול הזה? איך עושים שלום עם השמיים? יש סיפור על האישה השונמית שאלישה אומר לה, יהיה לך ילד אחרי מלא מלא שנים, והילד שלה מת. היא לוקחת את הבן המת שלה, משכיבה אותו במיטה ורצה לנביא, ובעלה שואל אותה, תגידי, לאן את הולכת? היא אומרת לנביא, אבל היום לא חודש ולא שבת, מדוע את הולכת אל הנביא? ואת אומר, שלום, והיא הולכת. אני האישה הזו, כי האישה הזו אומרת לאיש שלה, אני הולכת לעשות שלום עם אלוקים, כי אני והוא ברוגז עכשיו מאוד, כי הוא לקח לי ילד כל כך יקר. הרב שגר, זכר צדיק לברכה, הפטירה שלו היא השבוע. ובמלחמת יום הכיפורים הוא מספר איך חבריו הצדיקים נשרפו כולם בטנק, והוא ניצל, הוא היה עם קביעות מאוד מאוד קשות, שכב שנה שלמה בשיקום, ואיזה כיף שאיציק סעידיאן יצא, באמת כיף אדיר, ממש עושה שמחה בלב. והוא אומר שהוא לא היה יכול, לא רצה להיות רב יותר, לא רצה יותר קהילה, לא רצה יותר, כי הוא כל כך כעס על הקדוש ברוך הוא, וכל כך רצה לעשות שלום בין התהום לבין השמיים, עד שהוא פגש את הסיפור המהמם הזה של רבי נחמן מברסלב, על אותו יהודי שלא היו לו ילדים והיה לו פונדק, וכל שנה הוא שילם את דמי הפונדק ואף אחד לא התחרה בו, כי ידעו שאין לו כסף. אז כל פעם שהפריץ שאל, מישהו רוצה להציע פה יותר? אף אחד לא הציע, כי ידעו שזו פרנסתו של היהודי הערירי הזה ואשתו. עד שהגיע מישהו, ערל לב, הציע לפריץ הרבה יותר, העיפו את היהודי מהפונדק הזה, והרע הזה שהעיף אותו, לא עלו לו ילדים המון שנים, ואז גם נולד לו ילד. לרע. ורבי נחמן מסיים את הסיפור, וכך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו. והרב שגר אמר, בזכות הסיפור הזה, האכזרי, חזרתי להיות רב וללמוד תורה. אל תספרו לי רק סיפורים חסידיים, בבקשה, היה אומר הרב שגר. ולא היה לו ילד ונהיה לו ילד. והעיפו אותו מהפונדק ואז הוא מצא פרה עם יעלום בתוך הבטן. עזבו אותי, אומר הרב שגר, כל הזמן הסיפורים החסידיים האלה דפקו לי ככה על, על, על הלב ואמרו לי, רק אתה לא, כנראה אתה רע. אבל אם כך מנהיג הקדוש ברוך הוא את עולמו, אני חלק מהעולם הזה שנראה לא הוגן על פניו, ואני בוחר להאמין שוב ולהתפלל שוב, והבחירה הזו היא רק שלי. זה רק שלי. מי שרוצה להסיר מליבה קנאה, מחלוקת על חלקה, תחושת השיקות, התחושה שהרביצו לה מהשמיים, אומר רבי צבי אלימלך מדינוב, תגידי את הברכה שפותחת את הבוקר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. מה הוא אומר? סכבי? אומר רבי צבי אלימלך בגימטריה, שלא. אתם מכירות האמירה הארסית הזאת? זה שלך. זה שלא. זה לא שלי. זה נורא, נורא. נכון. שאני אדע לדעת מה שלי, אני אדע לדעת מה שלה, ואני אדע שהבחירה שלי לקום בבוקר ולהיות אישה מאמינה היא רק שלי. אני תמיד מספרת לכם שכשהילד שלי נפטר, הלכתי לאבא שלי, הדוס, הצדיק, אמרתי לו, והוא הסתכל בי בעיניים חכמות ואמר לי, ג'מי, ג'מי מה? רוב הסיכויים שיש אלוהים. כך אמר לי אבא. וזה נורא עצבן אותי, רציתי שהוא יגיד לי, יש אלוקים, איפה האמונה שלך? אבא אמר לי, אני לא אתן לך אלוקים. במצב הזה, אני לא אתן לך אותו. את תמצאי אותו לבד, את תהיי מלאת ספקות אם הוא אכן ישנו או איננו, וכשתבחרי להגיד הוא ישנו, זה יהיה שלך. וזה יפצה אותך על מה שהיה שלך, ולקחו לך. כי ילדת עכשיו משהו שהוא רק שלך. את בחרת לאהוב. איך עושים את זה, ימימה? מי שאין לה, מי שחסר לה, מי שמרגישה שהתחרות הורגת אותה. אתמול הייתה לי הרצאה לגננות בשדות נגב, מדהימות, ומישהי שלחה לי מייל, הרבנית, יש גננת שכל היום מצלמת את הילדים ושולחת וההורים מתים עליה, ואני מסורה לא פחות, אבל אין לי כוח לכל השופוני הזה לצלם אותם כל שנייה, אז היא הרבה יותר פופולרית ממני. זה נכון, מסכנים הילדים, גם בבית כל היום ההורים עם הדבר הזה, עכשיו גם בגן, הגננות, התחרות אוכלת. איך אפשר להתנחם? איך אפשר? ומגיע השבוע יונתן בן עוזי אל ואומר, תקשיבי, יש מקום שקוראים לו עמוקה, הפטירה שלו השבוע, כל הצדיקים נפטרו השבוע, כל כך הרבה צדיקים, הרב מרדכי אליהו, רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, הרב שגר זכר צדיק לברכה, יונתן בן עוזיאל אומר, כשתגיעי לעמוקה, מה זה עמוקה? כתוב בגמרא, כל פסולי חיתון נפנים לשם, והיא עמוקה משאול. מה זה שאול? שאול זה המקום שנבלע בו קורח, זה המקום הזה שבו את רוצה אישיות שאולה, אני רוצה לשאול את ההצלחה שלה, לא להיות אני, זה שאול, קשה כי שאול קנאה, אימאלה. ובעמוקה אומר לך יונתן בן עוזיאל, מאמי, את תפגשי שם המון המון מעוקבות שידוך ומעוקבי זיווג, ואת תסתכלי ותגידי, אולי אני מאחרת, אבל אני לא אחרת. יש איתי כל כך הרבה אחרות, וזה הדבר היחיד שנותן כוח. אני רוצה לדבר על הכוח הזה. הכוח הנשי הזה שמחזיק אותנו זו לזו, דתיות כחילוניות. הכוח הנשי הזה שאני כל כך מעריצה. אני גדלתי על הסיפור של יוסלה שוחמחר. יוסלה היה נער חילוני, סבא שלו רצה שהוא יהיה חרדי, אז חטפו אותו לחול. איך אני מכירה את הסיפור הזה? כי החברה הכי טובה שלי בילדות קראו לה נחמה, היא הייתה הנכדה של רות בן דוד, הגיורת שחטפה את יוסלה לחול. כולם חיפשו את יוסלה. הכותרות בעיתונים, איפה יוסלה? איפה יוסלה? ובסוף, אחרי שניסו להעביר אותו על חילוניותו, מצאו אותו, ואיך כולם סמכו, ואמת מה נהדר היה יוסלה, כשהוא יצא בשלום מן הקודש, וראש המוסד, איסר הראל, פיקד על המבצע הזה. ואני השבוע שואלת, איפה מוישלה? איפה מוישי קליינרמן? מוישי קליינרמן ששום מוסד לא מחפש אחריו, ושום ראש מוסד לא מחפש אחריו. אני רוצה לדבר על הנערים האלה שאני פוגשת בכל יום. אני רוצה שנצעק פה, איפה מוישלה, איפה יוסלה, איפה נריה, איפה פייגי, איפה עודל, איפה שמחה. זה ילדים ונערים שנעדרים הרבה לפני שהם נעלמים, מפני שהם רשומים במוסד הזה, והם נמצאים בו ולא נמצאים בו, וככה יש מרחב שיש בו סכנה. כשאימא חושבת שהוא בישיבה, בישיבה חושבים שהוא בבית, עובר זמן מאוד מאוד יקר, ונערים נהדרים, נעדרים. רק מפני שבדרך הארוכה, כשהעלה נושר לכיוון האדמה, אין שום רשת ביטחון שתתפוס אותו ותגיד אנחנו כאן. חז"ל מלמדים אותנו משהו מאוד מיסטי על הבנים של קורח שנבלעים באדמה והם צדיקים. שיר מזמור לבני קורח. הם פשוט בגלל המוסד שלהם שרצה להיות מה שהוא לא, הם נבלעים בתוך האדמה. מה כתוב עליהם? משהו מיסטי. בני קורח לא מתו. זיז נתבצר להם בגהנום, הם תלויים על הזיז הזה, ואפשר בכל ראש חודש, כך כותבת הגמרא, לשים אוזן על האדמה ולשמוע אותם שרים, משה אמת ותורתו אמת, מוישי אמת, והאמת נעדרת. מה זה אומר? אני רואה את הנערים שמגיעים לישיבה שלנו, ישיבת הנושרים. זה נערים שנעדרים לעדרים, עדרים, עדרים. נושר מביא נושר. הם הזיז האחד של האחר. מישהו שאומר להם, אני לא זז מפה, אני איתך בחושך הזה, גם כשלאף אחד לא מזיז ממך, אני הזיז. תחזיק חזק עלי קטן שלי. הוא נושר והוא נושר, ואתם יודעים מה עושים הנושרים? הם שרים. והם לא מפסיקים לשיר בכל צרוד, הם לא מפסיקים לתופף על כל מה שבא ליד, הם לא מפסיקים לפרוט, הם לא מפסיקים לחלל את עצמם, ולטבול ולעלות ולהיטהר ולהסתפג, ולשיר בקולי קולות שכל השכונה מתלוננת, הייתי כסה עובד, בקש עבדך, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, אני שומעת אותם שרים, ואני יודעת שזה כל דמי נערינו צועקים מן האדמה, אנחנו פה, אנחנו פה, מישהו שואל איפה אנחנו? המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערות והנערים, ושמישהו יקרא בשמם, ויחפש אותם, שהם לא ידגו לרוב בקרב הארץ, שהם יעלו מעל לפני האדמה, ושיתנו להם פנים, ושמישהו ידאג להם, ושמישהו ימצא אותם. מה שמחבר את כל העבודים והעבודות, זה הזיז הזה שאומר, לא זזה ממך, עד שיהיה לך טוב. בעמוקה את לא יוצאת נשואה, את לא, אבל את פוגשת כל כך הרבה שחובות בדיוק את הצער שלך ולא צריך לדבר, ואתן עומדות זו ליד זו ולא זזות. קורח שואל שאלה מדהימה, מי צריך מנהיגים? מי צריך את משה ואהרון? בית מלא ספרים, צריך מזוזה? למה מזוזה? כתוב ברק שמע ישראל, ובספרים כתוב עוד מיליון דברים. בנות, יש מלא אנשים ונשים שאני מכירה, שהם בית מלא ספרים. שכל מפה עד אמריקה. ומה שהם צריכים זה את הדבר הפרימיטיבי הזה, שקוראים לו קברי צדיקים ועמוקה, שקוראים לו מזוזה שלא זזה, ואומרת אני אזיז שלך בגיהנום. תני לי נשיקה לפני שאת יוצאת לעולם הלא שוויוני הזה, ואני אשמור עלייך, ואל תשכחי, גם כשהעולם לא הגון ולא הוגן, ואהבת, אל תפסיקי להיות בן אדם טוב, אל תפסיקי להיות בן אדם אוהב. אם יש משהו שמחבר, זאת נוכחות צפופה, ואני מרגישה שכשנשים יושבות זו ליד זו, זה זיז שאפשר לאחוז בו ולהתבצר בו. ומוזיקה, כמו שנשמע עוד מעט את שולי שר בקול הצרוד שלו והעייף והמובס שלו, הקול הזה של האנטי גיבור שכבר מאוד מאוד התעייף, הקול הזה שמחבר פתאום את כולנו. אל תפסיקו לחכות לטוב. אתמול סיפרתי לגננות ולמחנכות, סיפרתי לכם את זה 300 פעם, אבל בשבילי זה סיפור מכונן. סיפר לי אותו הרב רפי פוירשטיין, הוא הבן של פרופסור פוירשטיין הגדול, שהתהדר בזה שאין ילד שהוא לא יכול לברוא איתו תקשורת. אפילו האוטיסט הכי נעול שיש. רפי פוירשטיין מספר שהוא יושב כילד בקליניקה של אבא שלו, הפרופסור, ונכנסת אם עם ילד אוטיסט בן 14 בלי מבט. ילד בלי מבא, ילד בלי מבט, ואין איתו שום תקשורת. והילד הזה לוקח עט, ועל השולחן הוא מתחיל לעשות טק, 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 רבע שעה. אחרי רבע שעה, פרופסור פוירשטיין, כך מספר לי רפי פוירשטיין, הבן שלו, לוקח עט, וכל פעם שהילד האוטיסט עושה טק, הוא עושה טק. טק, טק. ורפי הקטן חושב לעצמו, טוב, מה אבא מנסה להגיד שזה תקשורת? הילד לא שומע אותו בכלל, והוא יעני מייצר מצב של אמירה ותגובה. הילד עושה טק, ופרופסור פוירשטיין טק. אחרי רבע שעה, אומר רפי פוירשטיין, הילד עושה טק, ואבא שלי עושה טק טק. והילד עושה טק טק. ואבא שלי עושה טק טק טק. והילד האוטיסט עושה טק טק טק. ורפי פוירשטיין אומר שהאימא פתאום מתחילה לבכות ואומרת, 14 שנה לא ראיתי ממנו שום כיוון של תקשורת. ופרופסור פוירשטיין אומר, גם כשהעולם נראה לך במחלוקת טוטלית, איפה הילד שלך, איפה את, איפה האיש שלך, איפה את, איפה את ואיפה את, קורח זה אותיות רחוק, הוא כל הזמן רוצה להיות מה שהוא לא, אני לא נפגשת איתי בכלל. אז כשאת שומעת מישהו נוקש, טק, 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 תמיד תדמייני שהוא דופק לך בדלת גם אם הוא לא יודע את זה. השלב השני, כשילד דופק כל הזמן, או האיש שלך, או את, כל הזמן החיים שלך דפוקים ודפוקים ודפוקים, תדפקי להם גם על הדלת, ותבקשי משהו, ולאט לאט תכתיבי לחיים את הקצב שלך. עד היום, כשהילד שלי למעלה, בשבוע הזה, זה מה שאני עושה. אפילו שכבר אין לו דופק, אני עושה את זה. Knock, knock, knocking on heaven's door. אני נוקשת על שערי גן עדן כי אני לא מאמינה בעולם ללא תגובה. אין מצב בעולם. כתוב מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים. מחלוקת יכולה להיות דבר מהמם, מפרה. מחלוקת שהיא לשם שמיים. מה זה מחלוקת לשם שמיים? ביום השני, השם מפריד את המים, זו מחלוקת שיהיו לי שמיים, כדי שיהיה לי געגוע, כדי שאני אפתח דיאלוג עם השמיים, שאני אצעק, שאני אבכה, שאני עודה, שאני פשוט אספר לשמיים, גם כשהם נראים לי נורא נורא נעולים, מפני שכשדופקים on heaven's door, בסוף מישהו ידפוק גם לפתחך, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אין דבר כזה שלא. העולם מגיב כל הזמן, וצריך פשוט להמשיך ולהיות חזקה דייך, אבל את לא יכולה לבד, את חייבת את הזיז הזה, שקוראים לו עוד נשים שמקיפות אותך, ונותנות לך אהבה. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הפטירה שלו השבוע, והוא היה אומר, אני מאמין שנשים יביאו לעולם שלום, כי אישה לא יכולה לסבול מחלוקת ומריבה, גם כשאת רבה ובטוחה, הנה אמרתי לה, הק, זהו, עכשיו היא תלמד. את לא יכולה לסבול את זה, את כל היום רבה עם עצמך, למה אמרתי לה ככה, ואם היא תגיד לי, אני אענה לה, את לא ישנה מרוב ויכוח עם עצמך, כשאת מדמיינת שזה היא. נשים לא יודעות באמת לריב, הן לא יודעות. הן יודעות לזרוק פצצה ואחר כך אימא לה, איך אני יורדת מהעץ הזה. למה? למה זה ככה? באמת, תראו את הממשלה שלנו. כדי שלפרק אותה, היו צריכים לשלוח את הילד שקד למרוקו, אבל אני אמרתי שאני לא אדבר. פוליטיקה. ואני בטח לא הלכלך על מרוקו, שנולדתי שם. הרב מרדכי אליהו אומר דבר מהמם. למה נשים יביאו לעולם שלום? כי גבר נברא במלחמה. כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את הגבר, הייתה מלחמה איומה. המלאכים אמרו, אל ייברא, שלא ייברא, שכולו קטטה וכולו שקרים. מתוך המאבק הזה נולד הגבר, שהברכה שלו בבוקר היא לא, היא מחלוקת, שלא עשה אני אישה. אומר הרב מרדכי אליהו, איך את בטוחה שזה שוביניסטי להגיד, אוקיי, הוא כבר אמר את הלא ואני נשארתי עם מה שיש, ברוך אתה השם שעשני גרצונו. זה ממש לא ככה. אומר הרב מרדכי אליהו, גבר נולד מתוך מחלוקת, והוא השתמש בלא, שלא עשה אני אישה. כשהאישה באה לעולם, המלאכים כבר היו מובסים ותשושים. והם ראו אותך בכניסה ואמרו, יאללה, כנסי, אני מת לגמור את המשמרת היום. גבריאל, אתה בא הביתה? כן, מיכאל, יאללה, בוא. אישה נולדה מתוך שלום. אחרי ששקטו המלחמות לגמרי. אז מה קורה? בגלל שאנחנו באמת שלום ושונאות מריבות, לכן את מעזה במריבה לשחרר משפטי אקסטרים איומים. אני אתגרש ממך. שתמותי, את בטוחה שזה יעשה את האפקט המהמם הזה, כי את כולך שלום, את לא מתכוונת באמת לפרידה. אבל הוא שנולד מפוזר ומפורד, שומע שאת אומרת נתגרש, והכל נהיה פתאום, הוא נזכר ברחם של אמא, כי הוא כבר שמע את הצלילים האלה של המריבה כשהוא היה אצלה בבטן, ובקלות על כן יעזוב איש את אשתו, ודבק עוד פעם באמא שלו, והיו לבשר אחד, ולך אין מושג איך זה קרה. אבל למה? כי אמרת שאת רוצה להתגרש. מה זה קשור? זה מה? יש לנו יכולת לזרוק לחלל האוויר משפטי אקסטרים, כי אנחנו שלום. אז אנחנו בטוחות שזה יביא אותו ביתר סט. לא, לא, אל תעזבי אותי. אבל את מציגה לו אפשרות קוסמת. שהוא לא חשב עליה בעולם. ולכן השלום שלנו מכשיל אותנו שוב ושוב ושוב. תיזהרו במילים שלנו. תיזהרו להוציא תמיד מילים של אהבה ושל חום ושל תמיכה. תאמרו לעצמכן מילים חמות, תהיו זיז, האחת של האחרת, המזוזה. איך היה אומר הרבי מלובביץ' שהפטירה שלו בשבוע הבא, זאת אומרת, בג' תמוז, ההסתלקות, או לא יודעת מה, פי הכשילה אני עכשיו, וואי, באמת זה היה לגמרי בלי כוונה. הרבי מלובביץ' אומר, אנשים לא צריכים היום שכל, בית מלא ספרים, כמה שכל היה לרבי, כמה הוא ידע במדע, בתורה, אבל מה את זוכרת לו, לרבי מלובביץ', שהוא היה מזוזה, שהיו עומדים שעות בתור כדי לקבל ממנו מבט אחד, מילה אחת של ברכה מעודדת, זה מה שזוכרים מהרב קניבסקי, שעות שמחכים ליד המזוזה, ואז הוא אומר לך, בוהה, ברכה והצלחה, ואת מרגישה שבורחת. אני רוצה שנהיה מזוזות, האחת של האחרת, שכשנראה מישהי קצת קורסת, מפני שהעולם לא הגון כלפיה, למראית עין, אנחנו נתמוך בה, אנחנו עוד מעט נעשה תפילה משותפת, רק בשביל זה, ולפני כן, הסגולה של השבוע. כשעומד אהרון, כשכל בני קורח מתים, ונותן לנו את הסגולה המהממת שקוראים לה, הקטורת. הוא עומד עם הקטורת בין החיים ובין המתים, ותעצר המגפה. פתאום הקטורת זה אחת הסגולות היהודיות הידועות, סגולה שמפייסת אותך עם חלקך, ועם מה שיש לך ועם מה שאין בך, למה? כי בקטורת יש 11 סממנים. 11 ביהדות זה מספר בלי מזל. 3 זה מזל, 13 זה מזל, י' ג' מידות של רחמים, 10 זו שלמות, 7 זה מופלא. 11 מספר לא טוב. למה? מפני שהחיים שלך היו 10, אלמלא הרכיב המסריח הזה בחיים שלך. יש רכיב אחד מסריח בקטורת, קוראים לו חלבנה. למה הייתי צריכה את זה? למה הרכיב ה-11, החיים שלי היו יכולים להיות 10, בלי הסירחון הזה? והקדוש ברוך הוא אומר לך, לא נכון. תפסיקי לראות את הצרה הזו ולהגיד, למה היא באה? בורית קרשינה, למה היא באה? כתוב בפיתום הקטורת, וכתוב שם, לשפות בה את הציפורן, כדי שתהיה נאה, שלא תהיה עם ציפורניים שלופות, שתלמדי לשפות ציפורניים, ולא להיות כזו חדה ופוצעת. מה קורה לרכיב המסריח הזה? שוחקים אותו דקה מן הדקה. מה הכוונה? החיים שלנו מלאים רכיבים מסריחים לפעמים. ואני מבקש ממך, אומר ריבונו של עולם, שתראי איך הדקה הזו יוצאת מהדקה ההיא. הדקה ההיא שהייתה נראית סופנית, די, לא יקרה יותר שום דבר טוב בחיים. דקה מן הדקה. והכתורת הזאת מוציאה לך קול מדהים, הקול יפה לבשמים, ודיאלוג בין השמיים לבין הארץ. אני רוצה שנברך עכשיו במעמד הזה זו את זו. אני רוצה שנהיה זיז האחת של האחרת. אני רוצה שיזיז לנו מהארץ הזו, מהמדינה הזו, מהעם הזה, מהעם שקוראים לו נשים. אני רוצה שנברך האחת את האחרת, כי קורח בסוף צודק. כתוב צדיק כתמר יפרח, סופי מילים קורח. אנחנו באמת שוות מאוד. עמך כולם קדושים, כולנו כהנות, ממלכת כהנות וגוי קדוש. אז אני רוצה שכל אחת תיקח את הידיים הקדושות שלה, העמלות, המבשלות, המטפלות, המחבקות. כל אחת תשים על הראשים של אלה שיושבות לצידה. ככה, מי שלא רוצה, בכפייה דתית, חייבים. על הראש, על הבובו, על הטלטלים. תהי לה לזיז בגהנום. אני רוצה שתגידו אחריי, ישימך אלוהים. כשרה, רבקה, רחל ולאה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. אמן. איזה מדהימות. תודה, תודה, תודה. יהי רצון שנזכה לשלום אמיתי, לשמחה, לשיר ביחד תמיד, לשמוח ביחד.
תודה לרבנית ימימה מזרחי, הרבנית של הנשים. כל יום שני בתל אביב, נווה צדק, בשמונה וחצי, מוזמנות לשיעור של תורה נשית, ואני שמחה, אפילו יותר משמחה, מתרגשת להזמין לבמה פה של מוזיאון תל אביב את שולי רן ולהקתו.
איך הוא פוסע בין אור לשיגעון, מעדס מעדנות על ראשי המון, הם קוראים לו צדיק, אשריך צדיק. היי צדיק תנוח תעצור, עד מתי תתעכל, עד מתי תלך סחור סחור, הרי אתה יודע שכלום לא יעזור, דרך הכאב הזה אתה צריך לעבור. עצמי עונה לי בהגיינו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל, ז'טר, I love you, טרמינל, בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבון, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן.